שלום לכולם. אחד מאתגרי החינוך המורכבים קשור לחינוך ילדינו הבוגרים. וכשאני אומר ילדינו הבוגרים, אני מתכוון לגיל 17-18 עד החתונה, שתבוא בעיתה ובזמנה. גם אחרי החתונה יש לנו תפקידים חינוכיים, אחרי החתונה שלהם, אחרי שלנו ברור שיש תפקידים חינוכיים. אחרי החתונה שלהם, אבל זה נדבר אולי פעם אחרת. ההגדרה שאומרת איך מחנכים בגיל הבוגר, ושוב, גיל הבוגר זה אפילו 16-17, אבל אפילו אחרי 18, עצם ההגדרה מהווה אמירה שיש לנו תפקיד חינוכי בגילאים הללו. ואני במחילה חולק על חלק מחבריי שאומרים, עשיתי כמיטב יכולתי עד גיל 18, ויש כאלה שאומרים עוד גיל יותר צעיר, וזהו, ועכשיו הוא צריך להתנהל באופן עצמאי. אני במחילה. קודם כל, יש לי תפקיד חינוכי, הוא עדיין בני, עד גיל 120, שלו ושלי. שתיים, יש לי תפקיד, כי הוא עדיין מתבגר. ומי כמונו יודעים שגם ילדים שחצו את רף ה-18, ביום הולדת ה-18, הם לא פתאום אנשים בוגרים, שקולים. גיל ההתבגרות יש לו נטייה להתארך מאוד בשנים האחרונות. ותפקידנו החינוכי קיים אך קיים. אבל מה הוא שונה? התצורה שהוא לובש, האופי שבו הוא מתבצע הוא שונה לחלוטין. שהרי בגיל 18 אתה כמעט ולא יכול להנחית פקודות. אני אמרתי, אז תעשה. אתה לא יוצא מהבית אל, תלך כבר לישון. זה אפשר להגיד בגיל 10 ובגיל 12. לא כל כך מעשי בגיל 18 להגיד, לך כבר לישון השעה 11, אני קבעתי. זה לא רלוונטי. וכנן דברים אחרים יותר פשוטים. כמובן, מה שקשור לרכוש שלי, זה בוודאי שאני יכול להציב גבול, אבל זה לא ממש מהצד של החינוך. זכותי לומר שאם האוטו שלנו לא נוסעים אחרי אחד בלילה, וזכותי לומר שהמחשב אצלנו בבית הולך לישון באחד בלילה. יש בזה גם היבט חינוכי, אבל אני לא מסתפק בזה. אני מדבר על חינוך ישיר. אני מדבר על חינוך שמתייחס למעשיו ולרכושו. ואני אקח כמה דוגמאות. הילד או הילדה גומרים שירות, יהיה צבאי, יהיה לאומי, ובמקרה הטוב מודיעים לנו שהם כנראה בעוד 3.5 חודשים נוסעים ל3 חודשים למזרח. להודו, לתאילנד, לא יודע לאן. דוגמה אחרת, הילד מודיע לנו שהוא אוסף כסף, והוא עכשיו ממשיך כל כך קשה לעבוד ב, לא יודע, מלצרות, במקולת, ושאלנו אותו, למה אתה עובד כל כך קשה? כי הוא בעוד חודשיים רוצה לקנות אופנוע. ודעתנו לא נוחה. עכשיו, זה לא חייב להיות אותו ילד, זה יכול להיות אותו ילד, אם האופנוע הוא נוסע לתאילנד. אבל יכול להיות סיפור שוני. ואנחנו, דעתנו לא בדיוק נוחה מנסיעה לתאילנד, מאין ספור סיבות. רוחניות, ביטחוניות, פתיחותיות. או דעתנו לא נוחה מאופנוע, בטח לא אצל הילד שלנו. מה זה מסמל, ומה זה מלמד, וזה סכנת חיים, ובאיזה מהירות הם נוסעים, ועוד. אפשר להוסיף עוד דוגמאות כהנה וכהנה. תפקידנו לחנך בעיקר באמצעות דו-שיח. במסגרת דו-שיח, נביע גם את דעתנו, מבלי להסתיר, מבלי לטשטש, אבל מצד שני לא נהיה ברוגז. כלומר, אני מדבר כרגע היום על עיקרון אחד, או בעצם זה כבר שניים. העיקרון הראשון, יש לנו תפקיד חינוכי. העיקרון השני, אי אפשר להנחית רק לתת פקודות, זה כמעט ולא רלוונטי. עיקרון שלישי, מספר יותר גדול, התפקיד בא לידי ביטוי בדו-שיח, לא רק באמירה, אם תשאל אותי, לנסוע לתאילנד זה נורא. את מי שכנעתם? לדעתי עודדתם אותו לנסוע או אותה. לדעתי קולנוע, סליחה, גם קולנוע, אבל לדעתי אופנוע, סכנת חיים, לא הגיוני, לא מקובל. אם סבתא שלך תשמע, סבתא כבודה במקומה עד גיל 120, זה לא מה שישכנע אותו. תפקידנו לשאול למה, מה השיקולים, דו-שיח כן, שכמובן בדו-שיח הזה אני עדיין האבא, ואני עדיין המבוגר, והוא עדיין הצעיר, הוא לא ילד, אבל הוא הצעיר, אבל זה דו-שיח, דו-שיח. לשאול אותו מה אולי השיקולים שבגללם הוא רוצה לקנות, או בגללם הוא רוצה לנסוע. עכשיו, זה יכול להיות גם לנסוע עם 5 חבר'ה לאילת לשבוע, וגם זה לא נראה לי. אני בטוח שלכל אחד יש דוגמאות משלו, לא חסרות. יכול להיות לבוש מסוים, תרבות מסוימת במוצאי שבת. למה אתה רוצה לעשות את זה? ובמסגרת הדו-שיח, אבל עם חיוך, בנחמדות ובנעימות, עם חצי אבטיח, עם העונה מתאימה, מה הסיכולים אולי, או השיקולים, למה לא לעשות את זה? יש בזה גם סכנות? שהוא יגיד, כן, אבל אני בכל זאת נוסע. הבנתי. אבל תגיד בכל זאת מה הסכנות. כי אני לא מספיק בקי, לא בתאילנד ולא באופנוע. לא נסעתי על אופנוע. מה הסכנות? ושהוא יפרוס את אלה מול אלה, ובמסגרת הפריסה גם לי מותר להביע את דעתי. דעה שקודם כל מגלה הבנה לרצון. אני יכול להבין שאתה רוצה עצמאות, שאתה רוצה כלי רכב. אני יכול להבין שאתה רוצה ניצוע. אמרת לי שהרבה חבר'ה נסעו וחזרו ואמרו שזאת חוויה. לא לזלזל, לא להיות צינים, לא מיד לפסול את הכל כשטויות. קודם כל, לא להתלהב ולהגיד גם אני רוצה. אני לא מתכוון לקנות אופנוע וגם לא ניצוע לתאילנד. אבל לגלות הבנה לזה שזה חשוב לו. כנן בגיל יותר צעיר, כדורגל או טורניר, כדורגל בטלוויזיה או במחשב או... וכן הלאה וכן הלאה. אפשר להבין. באמת, אני יכול להבין שאתה גר פה, אתה רוצה עצמאות, אתה רוצה לנסוע לחברים בירושלים ולחזור, אפשר להבין. אבל אני אגיד לך את האמת, הסכנות שגם אתה הזכרת, והאמת שגם אני שמעתי ממשפחת דניאל וממשפחת לוי, שיש גם בעיה כזאת ובעיה כזאת, השאלה אם לא עדיף לוותר ולעשות א', ב' וג', בגלל שזה בכל זאת מסוכן, או בכל זאת לא מתאים לעולמנו הרוחני, או בכל זאת לא מתאים לצעיר דתי, אתה לא ילד, אתה צעיר, אבל לצעיר דתי, דו שיח. שרוב הפעמים בדו שיח הוא יגיד, אבא עזוב, או אמא תעזבי, זה בסדר, תשמחי עליי. אני סומכת עליך 200%, וזאת הנקודה הבאה. אני סומך עליך שתקבל החלטות נכונות. אני רק רוצה לתרום למערכת השיקולים, לקראת ההחלטה שלך, את דעתי. ולדעתי, למרות שאני מבין כמה זה חשוב, באמת מבין, ומבין כמה זה יכול לעזור לך, לדעתי בשורה התחתונה, לא כדאי. עדיף לך לעשות א', ב', ג', אתה כבר נוסע לחול, אבל נוסע לאנגליה ולא לתאילנד, אל תיסע, תיסע בארץ, תעשה שביל ישראל. כמובן, כל משפחה בעולמה הרוחני, כל נער בהתאם למצבו, אם הוא כרגע מתכנן לחרוש את תאילנד, לא בטוח שתציעו לו כרגע להיכנס לאיזה כולל ל-20 שעות לימוד ביום. אולי זה מתאים, לפעמים זה אותו נער מתאים, אבל הרבה פעמים לא. בואו נעשה סיכום ביניים. יש לנו תפקיד חינוכי בגיל שהבוגר, גם מעבר לגיל 18. תפקידנו לא לזלזל ולא לבטא ציניות. תפקידנו קודם כל לגלות הבנה והזדהות. כן, החלה, כן, זה חשוב לך. תפקידנו לקיים דו-שיח ולא חד-שיח של הטפה או של זלזול. במסגרת הדו-שיח שגם הוא יגיד, כי ביקשתי, מהם שיקולים של נגד, מהם שיקולים שבעד, גם אני מוכן להגיד שיקולים בעד. אני יכול להבין שזה יעזור לך באלף ובית, אני יכול להבין שזאת בעיניך, כך שמעת מחבריך חוויה משמעותית, אבל נראה לי במארג השיקולים, שהשיקולים נגד הם גוברים, אבל אני יכול להציע לך זה וזה וזה. ולשדר בפה אמון. אני יודע שתקבל החלטות טובות, אני יודע שמה שאתה תעשה אפשר לסמוך עליך, שהעולם הרוחני שלך יציב, שאתה תתנהג כמו בן תורה, או כמו אדם ראוי, או כמו נער ערכי, שוב, כל משפחה ושפתה. אחד משתיים. אם מצליחים, קודם כל, אז יש דו-שיח ולא צעקות. אם יש צעקות, תעצרו, קחו אוויר, תחשבו מחדש איך לעשות את זה, משהו פה צריך שינוי. אם זה דו-שיח, לפעמים הוא יגיד, תודה, אבל החלטתי לנסוע. אני אגיד לו, תשמע, מה שתעשה, אני אעזור לך. אבל תחשוב על זה. הרבה פעמים עצם זה שאני מאפשר לו, גורם לו, כשהוא לא מרגיש שהוא צריך להראות לי שהוא עצמאי, שהוא לא יעשה לי דווקא, כבר פעם ולא פעם ולא פעמיים ראיתי שהם חוזרים ואומרים, אתה יודע מה? החלטתי שאני לא נוסע, אבל אני עושה איקס. זאת אומרת, לפעמים בסוף הדברים נשמעים. שנית, גם אם הוא ייסע, הוא ייסע עם מודעות, בין אם זה לנסוע על האופנוע ובין אם זה לתאילנד או במוצאש לבלות, הם הרבה יותר מודעות לסכנות, לחששות, למחירים הרוחניים. שלישית, הוא יבין שדברים עושים מתוך שיקול דעת, ולא רק כי החבר אמר לו, איזה חוויה חד פעמי כל החיים, כדאי לך עכשיו, לפני שאתה מתחתן. הוא יבין שנכון שיש דברים חיוביים, יש גם דברים שליליים. המארג הזה הוא חלק מתפקידנו החינוכי, בגילאים הבוגרים הללו, תפקיד שבו לפעמים הם שומעים, ולמרות שהם ממשיכים לעשות, זה משפיע על התנהגותם, ולפעמים, אל תבנו על זה, אני לא מבטיח, אבל לפעמים הם אפילו משנים את התנהגותם. בני ובני, אני הייתי אחרי זה גם מציע עזרה, בוא אני אעזור לך לברר איפה יש בית חבד, לא מבין בזה כלום, מעולם לא הייתי בתאילנד, בוא אני אעזור לך לברר שעות שקיעה, שעות זריחה, אני אעזור לך, הנה הבאתי לך ספר על כשרות, לא משחקים ברוגז. כל עוד זה משהו שעוד איכשהו אפשר להכיל, זה לא, אני אעזור לך לחלל שבת. עוד איכשהו יש לזה בתוך הגבולות מקום, בוא אני אעזור לך, אני אגלה הבנה, אני סומך עליך שתעשה את הדברים בצורה בריאה, בעזרת השם זה ייתנו את הכוחות ואת הכלים לקבל החלטות נכונות ולבצעם. לא פשוטה דרכנו בגיל הבגרות, אבל יש לנו דרך, אל לנו להתבייש בה, אלא בתבונה להמשיך להנחילה. שלום וכל טוב.